שהוא חייב לפרנס, אנא אוקיר ואיזון ואפרנס והסובר יתיחי. מי שקרא את הפירוש של הכתובה, אז יודע כמה חיובים יש לבעל כלפי האישה. ויש גם חיובים של האישה כלפי הבעל. הרמב״ם עליו השלום, לפיכך ציבו חכמים את האישה, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר, ויהיה בעיניה כמו שר או כמו מלך. אז לא, הוא לא עשה פרוטקציה, הרמב״ם, אלא הוא רשם, ממש בסוף פרק 15, הוא רשם את החיוב של הבעל פה, ואת החיוב של האישה מיד סעיף אחרי, החיוב של האישה. יש חיוב של האישה, חיוב של הבעל. כל אדם צריך לדעת את החיובים שלו, ולא את החיובים של חברו. הרב דסלר אומר, יש מצווה להחזיר חוב, כן? ויש עבירה להזכיר לבן אדם שהוא חייב, אם אתה יודע שיש לו להחזיר. אתה יודע שאין לו, אם אתה יודע שאין לו, אז יש איסור. אם אתה יודע שאולי יש לו כסף להחזיר, אז מותר לך לבוא להגיד לו, אדוני, מה עם ההלוואה? הרבה זמן נתתי לך וקבענו תאריך, אתה לא משלם. יש לך ספק. אבל אם ברור לך שאין לו, אסור לך לבקש ממנו. כמו שכתוב שם, יש פסוק על זה, שאדם שהוא תובע את חברו, לא תהיה לו כנושה. אל תהיה לו כנושה. אז בזמנים שהעולם היה בסדר, היה הכל טוב, אז אדם היה בא לחברו, כשהוא רואה אותו מרחוק, עובר למקום אחר, בשביל שלא לפגוע בו, לא לעבור על הלב של לא תהיה לו כנושה. ומצד שני, בא בעל חוב, זה שלקח את ההלוואה, היה משתדל מאוד להחזיר אותה בזמן. משתדל, עושה כל ה... שלא לעבור את התאריך. אז כל אחד עושה את החיוב שלו. המלווה, יש לו חיוב להחזיר, הלווה, סליחה, יש לו חיוב להחזיר את החוב בזמן, והמלווה, יש עליו איסור לצער, להזכיר ללווה שהוא חייב לו כסף במקרה שהוא יודע שאין לו. אז כל אחד היה עושה את החיוב שלו, אבל לא הפוך. הוא תופס אותו, אומר לו, פרעת בהלכות מצווה, תעשה מצווה, תפרע לי. הוא יגיד לו, לא תיגוס. זה לא הולך ככה. החיוב שיש לך כלפי אשתך ואשתך כלפיך, כל אחד יעשה את החיוב שלו לעצמו. מה שהוא לא עושה כלפיך, זה לא עסק שלך. אתה עושה את מה שצריך, מה שהתורה אמרה. התורה אמרה שמה? שאתה צריך לזון ולפרנס ולא למנוע ממנה. עונתה לא יגרע, כשרק שותה מעונתה לא יגרע, ולפרנס וכו'. והיא גם כן, יש עליה חיובים. בענייני הבית, בעניין גידול הילדים, הנקה וכו'. אז כל אחד יש לו את החיוב שלו. אתה תסתכל על מה שאתה חייב, והוא יסתכל על מה שהוא חייב, וככה תמיד יהיה ביניהם שלום. על הנושא הזה אנחנו נדבר עוד מעט, נרחיב את זה, ובעזרת השם, רק כדרכנו בקודש, נעיר איזה הערות, בפרט עכשיו, הערה שמאוד מאוד, למשל, אתם יודעים שאתמול היה היורצייט של החזון איש, הרב שלום. החזון איש היה גאון ישראל. הוא כותב, החיוב להאמין בהשגחה פרטית. צריך האדם להאמין שאין מקרה בעולם, אלא כל מה שקורה בעולם זה מאיתו יתברך. הוא עכשיו עושה את כל העניינים והמלחמות, הכל ביד השם, משתבח שמו. כותב החזון איש, רגילים לחשוב כי קידום הרפואה מוסיף חיים. בא אחד אומר לך, תשמע, פעם איפה לא היה תרופות, לא היה זה, לא היה... היום יש, אז אם כן אדם ודאי יהיה לו יותר חיים. יש מי שחושב ככה, ויש פלוני שחלה במחלה פלונית יזכה לחיים, ואילו היה חולה מקודם, בוודאי היה מת. ככה הוא אומר. והיום שיש ארגון הצלה, הרבה אנשים נשארו בחיים. וכל אלו המחשבות יסודם בכפירה, בהשגחה פרטית. זה כפירה להגיד דבר כזה. אלא, מה האמת? לא מת זה שלא קלו ימיו. מגזר על האדם בראש השנה, שלא ימות, לא ימות. מה שיהיה בעולם, לא ימות. והכל נגזר בראש השנה, כמה צער הצטער באותה שנה, וקידום הרפואה לא מעלה ולא מוריד ממה שנגזר. אני קורא את החזון איש, לא דברים שלי. אז כמה זה חשוב שאדם שלא יתעל, לפעמים חד ושלום, אדם במחשבה שלו הולך ימינה, שמאלה, יכול לטעות בכפירה ברמינה, כמו שהוא אומר, תעלול להיות כפירה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שכל מה שקורה וכל מה שיקרה, הכל נגזר בראש השנה. נגזר בראש השנה, שיהיה מלחמה, שיהיה ככה, הכל זה נגזר בראש השנה. וכמה אדם יסבול, וכמה יהנה, וכמה ילמד, ושלא יהיה לו ביטול תורה, זה מה שאמרנו, זוכרנו לחיים. מה זוכרנו לחיים? חיים האמיתיים. מה החיים האמיתיים? זה ללמוד תורה, כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נגיע יום ולילה. אשרי מי שלומד תורה, אשרי מי שיושב ועוסק בתורה, מרגיש תענוג נצחי, תענוג שאין כדוגמתו. לכן באמת אנשים שעובדים ויש להם את הפנאי לשבת ללמוד, אז תמיד השאלה, מה ילמדו? מה ילמדו? ילמדו גמרא, ילמדו הלכות, ילמדו מוסר. אז יש כמה דעות. יש רבי ישראל מסלנט, פעם שאלו אותו, יש לי חצי שעה, הוא עובד ככה בצורה כזאת כמעט יום ולילה, בקושי יושב. יש לו רבע שעה, חצי שעה שהיא פנויה, מה יעשה? אז רבי ישראל מסלנט אמר לו, תלמד מוסר ותראה שיש לך יותר מחצי שעה. זאת אומרת, הוא אומר, יש לי חצי שעה, מי אמר שיש לך רק חצי שעה? אם אתה תחפש, כמו שפעם הוא עבר, עבר ברחוב, והסנדלר עדיין היה מכה בפטיש. אמר לו, רבי יהודי, מתי אתה הולך לישון? לך לישון. אמר לו, הנר עדיין דולק, וכל עוד הנר דולק, אז אפשר לתקן. לתקן את הנעל הזה, הוא התכוון על לתקן את הנעליים. אבל רבי סמי סלן לקח, אמר, איזה יופי. איזה דבר נפלא שמעתי עכשיו. מה שמעת? שמעת הסנדלר עם התיקונים שלו? לא. תיקונים, אדם יכול לתקן בעולם הזה, כל עוד הנר, הנשמה, כל עוד הנשמה בקרבי, מודה אני. זה הכוונה שלו הייתה. מזה הוא למד את העניין הזה. אז אלה שעובדים, אז הוא לשיטתו, תלמד מוסר, אתה תראה שיש לך יותר בחצי שעה. אבל הרבנים שליטה אומרים, גם הרב עובדיה עליו השלום, וגם אומרים תלמד הלכות. אדם צריך לדעת איך להתנהג. חד ושלום לפעמים אדם הוא שוגה, הוא עושה דברים אסורים, וזה מחמת שהוא לא למד הלכות. נכון, גמרא זה לימוד גבוה מאוד. תשאיר קצת מקום גם לגמרא, אבל לא תלמד הכל גמרא, כי אף פעם, לא תמיד, לפעמים 7-8 דפים בשביל שיצא לך הלכה אחת בגמרא, ובקושי אתה תבין אותה, אם לא יסביר לך הרב את ההלכה טוב טוב. אבל כשאתה לומד הלכה במשך חצי שעה, אז אתה קונה קניין רב, אתה יודע, זה אסור, זה מותר. אז זה מה שבאמת אנחנו, חובה עלינו, חובה קדושה עלינו, על כל יהודי ויהודי, לדעת את התרי"ג מצוות. לא עליכם בהשכרה, קוראים את התרי"ג מצוות. למה קוראים תרי"ג מצוות בהשכרה? מה הסיבה? אלא שאנחנו באים לעזור לו, לנפטר, שבמשך ימי חייו אולי הוא לא קיים את התרי"ג מצוות. לא היה לו הזדמנות, או לא יכל, או שהיה עסוק. עכשיו, כשאנחנו קוראים את כל התרי"ג מצוות לעילוי נשמתו, אז הוא שם מתרומם מאוד בשמיים. זה עושה לו טוב. לכן בחרו להגיד דווקא תרי"ג מצוות. זה מתחילים עם תרי"ג מצוות. נגיד זה לוקח שעה לקרוא את זה, וכדי שיהיה איזה תלמיד חכם שהוא יסביר להם, כן? יש קורבן עולה ויורד. תמיד מה זה קורבן עולה ויורד? אז אחד יכול לטעות, להגיד, זה עולה על המזבח, אחר כך מורידים אותו. זה לא נכון. אלא עולה שהעשיר, אצלו זה עולה. הוא צריך לשלם הרבה כסף. ויורד אצל העני. דיינו, מי שעשיר יביא כבש. מי שעני יביא תור או יונה או מנחה, יביא מנחה. כן? אז רואים הבדל. זה מביא כבש. עולה איזה 1,000 שקל, וזה מביא מנחה שעולה אולי 10 שקל. והקדוש ברוך הוא מקבל את זה כמו שמקבל את זה, אותו דבר. אז זה קורבן עולה, עולה להעשיר, יורד לה. אז זה כדאי ככה מדי פעם לעצור את הקהל של עובדים, לא רק לקרוא ככה בלי להבין, אלא להבין מה קוראים, זה כל כך חשוב, וזה טוב לנשמה, הנשמה נהנית מזה. לכן, כדאי שאדם בעודו חי ילמד תרי"ג מצוות, לאו דווקא יחכה עד שיעשו לו השכבה אחרי אריכות ימים ושנים, אלא מיד. אז כל אדם, כמו שהחייל, הוא צריך לדעת את הפקודות של המפקד, צריך לעשות מה שהמפקד אומר, ככה אנחנו צריכים לעשות מה שבורא עולם ציווה אותנו. וצריך האדם להשתדל ללמוד בשמחה, ללמוד תורה בשמחה, כמה שאפשר. גם הרב בן ציון בספרו חוכמה ומוסר, ספר החדש שיצא, הרבה הוא כותב על זה הרבה הרבה, ממש. הוא מביא מכמה גדולי עולם, איך שהיו שמחים. הרב, זה שנפטר ביום שישי.
מרדכי אזרחי.
אחד המעלות הנפלאות שלו היה, שהוא היה מתפלל בשמחה, שמחה. לפני שיגיד שמע ישראל, היה מנגן ומנגן ומנגן, אחר כך אומר שמע ישראל, כדי לא לאבד את השמחה בלימוד שלו. באמת, זכה לאריכות ימים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, זכה לאריכות ימים מגיל 94. זה נקרא אריכות ימים. למה? תורה מעריכה ימיו של אדם, פרט אם אתה מראה לה פנים לתורה, גם היא מראה לך פנים. אתה מראה לתורה פנים, שאתה שמח בלימוד התורה, התורה היא שמחה בך, אז היא תסנגל עליך, בתלכך תלכה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך, היא העורך דין של האדם. תראו מה כתב, מה היום היה בחוק לישראל, התרגום. תראו את התרגום של הזוהר שם, החוק לישראל, כמה שהתורה נדבקת באדם שלומד אותה ועוזרת לו ומסייעת אותו ונהיית עורך דין שלו בעולם הבא. ובא העולם הבא היא כמו המעשה עם מסכת חגיגה. היה אדם אחד, חפץ חיים הביא את המעשה הזה, היה אדם אחד לומד רק מסכת חגיגה, אין לו משהו אחר. לומד וחוזר, לומד וחוזר. כבר נהיה זקן, הוא היה ערירי, לא היה לו אף אחד, היה לבד. פתאום נפטר כדרך כל העולם. אז אנשים לא ידעו שהוא נפטר. פתאום רואים אישה אחת, לבושה שחורים וצועקת, בואו בעלי, בעלה מת. עד שהגיעו חברה קדישה ואמרו לה, מה שמך, מה השם שלך? אבל השם שלי חגיגה. זה המסכת חגיגה שהיה לומד, זה מה שעזר לו, שעשו לו בכבוד גדול, קברו אותו כמו שצריך, בקבר מכובד, תחת כיפת השמיים וכו'. מביא את זה בתורת הבית, יש לו ספר תורת הבית, ספר מאוד יפה על לימוד התורה, ובהגהות שמה הוא מביא את כל המעשה. את המעשה הזה גם שמעתי מהרב נעים אליהו, גם באחד ההזכרות של הסבתא, סבתא שלו, אז הוא סיפר את המעשה הזה. אז אם כן, זה חשוב מאוד. גם לפעמים אדם בדרך, דרך בדרך, כמה טוב, אני הרבה פעמים עולה נגיד טרמפ עם מישהו, מישהו מזמין אותי על טרמפ, נראה אותו דברי תורה, כל הדרך, איזה דיסק, או היום יש כל מיני דיסקונט כיס, שאפשר להכיל בזה המון המון. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב, שאדם ידע את ההלכות, שאדם מדבר שם, נגיד הרב עובדיה, מדבר הרב יעקב אשר, מדבר, לא משנה מי מדבר, זה ממלא אותך, זה נותן לך תקווה טובה. אז עכשיו נדבר קצת, הגמרא אומרת, האחריות, אחריות בנישואין. הגמרא אומרת, לא תצא פרה בעור הקופה, ולא ברצועה שבין קרניה. עור הקופה, יש כיפוד, וכיפוד יש לו קוצים. אז שלא רוצים שיבואו שקצים ורמסים וינקו מהפרה, הם באים, יונקים חלב, יודעים איפה יש חלב, יונקים ממנה. אז הבעלים שלה לא רוצה שינקו ממנה, אחר כך ייגמר החלב, העגל לא יהיה לו, שהוא לא יהיה לו. אז מה הוא עושה? הוא לוקח עור, עור של הקופה, של הכיפוד הזה, ומלביש אותו על הכחל, עתינים של האישה, של הפרה, וככה הוא בא לנק, נתקר, לא יכול. אז הוא אומר, זה אסור לצאת בשבת, אם אדם יש לו פרה, ויש לה עור הקופה, אסור, לא תצא פרה בעור הקופה. ולא רק זה, ולא ברצועה שבין קרניה. היו שמים ככה משהו ליופי, ככה בין הקרניים שלה, דבר יפה, כדי שיקנו אותה. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון חכמים. פה חכמים נתנו כביכול מוסר חזק לרבי אליעזר, רבי אלעזר בן עזריה, הוא היה עשיר גדול, הגמרא אומרת, וכי פרה אחת הייתה לו, היו היה עושה המעשר שלו, זה 10,000 פרות בשנה, 10,000. אז אם כן, זה לא מעט, אז איך נהיה כל כך כל זה? אלא לא שלו הייתה, של השכנה שלו, ומתוך שלו מחבא נקראת על שמו. יש הרבה גרסאות פה, יש אומרים באמת זה לא, זה לא, זה היה שלו, ויש אומרים שזה לא היה שלו, יש כמה גרסאות. בכל אופן, לפי הגרסה של הגמרא שלנו, למה באמת הוא נענש, זה נקרא כמו עונש, שנכתוב אותו במשנה לדורי דורות, שהפרה שלו יצאה ברצועה שבין קרניה. מי שלומד את הגמרא, אז הוא רואה שזה לא היה הפרה שלו, זה קצת פחות, אבל מי שלא לומד את הגמרא, רק את המשניות, זאת אומרת, רבי אליעזר בן עזריה, ככה היה. כן. ושחררו שיניו, בגלל שלא שמע לחכמים. פרתו
זה לא אשתו?
ויש
עוד דעה
בירושלמי שזאת אשתו. פרתו זאת אשתו. כן, אמרתי שיש כמה דעות. אמרתי. כן. בכל אופן, אנחנו רוצים לתת את השיעור לפי הבבלי. לפי הבבלי, אז הוא לא מיחה. לא מיחה בשכנה שלו. אז מתוך שלא מיחה, נקראת על שמו. אני אומר, נורא נוראות. כמה... כמה קשה עומק הדין. אל תביא, איך כתוב שם, אל תביא את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אל תביא במשפט את עבדיך. אז אומר המדרש, אם הקשבחור רוצה לדקדק בדין, אפילו אברהם, יצחק ויעקב לא יכולים לעמוד בדין. לבד הנשמה תורה שעתידה ליתן, דין וחשבון לפני שקי בודיך. הנשמה של האבות לא הייתה יכולה לעמוד בדין. רק הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, דן את האדם לפי היכולת שלו. הוא לא ידון אותו כמו אברהם אבינו או כמו יצחק. לא, ידון אותו לפי הדור. ולכן הדיינים, הדיינים של אותו, של שיושבים בבית דין של מעלה, הם הדיינים של הדור, של אותו דור. כמו שראו הרבה אנשים שחוו מוות קליני, מספרים שהדיינים שראו שם, שדנים אותם, זה פלוני, זה הרב מרדכי אליהו, זה הרב בבא סאלי, זה... מכירים אותם. ולמה דווקא שמים אותם? כי הם יודעים את הקושי של הדור, כן? זה לא פשוט, שנכנסו אייפונים, נהיה דור חדש, נהיה בר מילן. שבחו, שהוא עשה חסד שעצר אותנו על ידי המלחמה הזאת, עצר אותנו שנתבונן, שנבין מה אנחנו עושים, לאיפה אנחנו מדרדרים. כל ילד קטן, עובר ילד קטן עם אייפון, ממש מזעזע, מזעזע, מה רואים, מה לא רואים, כמה אדם צריך לתפוס. ויש הורים משכנים שאין להם שליטה עליה. מי שאין לו, אין לו שליטה, תמיד צריך להתפלל. אין עצה, רק להתפלל. אז זה העניין הזה עכשיו, זה נכתב לדורות, שפרתו של רבי נעזה בן עזריה יצאה שלא ברצון חכמים. אתה לא יכול להגיד, תראה, השכנה שלו הייתה אישה, וזה לא שניעות, שהוא ידבר איתה. לא, אין דבר כזה. יכול לשלוח את אשתו, שאשתו תגיד לה, הרב שלח אותי להגיד לך שאסור לצאת, והפרה לא תצא בעובר הקופה, לא תצא בדבר שהוא מסוי. זה נקרא מסוי ברשות הרבים. עוד דבר... נענה עכשיו על קושיות. רבי יהודה, הווה יטיב קמא דשמואל. אתה היית איתה. הוא היה יושב, רבי יהודה היה תלמיד של שמואל. הוא היה מאוד אוהב אותו, את רבי יהודה. הוא היה אומר, דין ברניש, זה לא בן אדם בכלל. זה מלאך, רבי יהודה מלאך. הוא היה, רבי יהודה יושב לפני שמואל. שמואל היה מלמד אותו תורה. פתאום באה, היית איתה, אישה אחת באה, כנראה שהיו מכירים אותה. אני אומר, היא, מה זה היא? הידועה, הייתה באה כל פעם לבית דין, קצף חכמה, צועקת, עשו לי עוול, לקחו לי ככה, עשו לי... טוב, ולא אהבה משגח בה, הוא לא שם לב אליה. מי? שמואל, הוא היה דיין, לא שם לב אליה. אמר לי, אז רבי יהודה מוכיח אותו, את הרב שלו. אמר לי, לא סבר למור, אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה? מה, אתה לא סובר כמו הפסוק הזה, שמי שלא שומע את הזעקה של הדל, האישה הזאת דלה, אין מי שיעה, אין לה עורך דין, אין לה כלום. היא באה עם הקול שלה, הוא העורך דין שלה. היא צועקת, צועקת, אתם לא שם מלב עליה, אז גם הוא יקרא ולא יענה. יבוא יום שרבי יהודה, רבי שמואל, יצטרך משהו, כשבכל יענה לו. למה מידה כנגד מידה? אמר לשיננה, שיננה, דיינו שנון, אדם שהוא שנון, חכם. יש אומרים פירוש אחר, אבל נגיד את הפירוש הטוב. שיננה, רשח בקרירי, רשח דרשח בחמימי. היתיב מרעוקווה, מה פירוש? אומר, אני דיין, מרעוקווה אף בדין. אני הראש שלך, כן? והוא הראש של הראש. אז הוא אומר, רשח בקרירה. גם אם יענישו אותי, יענישו אותי עונש קל. למה? כי יש מישהו עוד מעליי, שאליו צריך לפנות. למי? מרעוקווה. אומר עם התוספות מסכת בבא בתרא שיש קבלה מפי פירש רבינו חננאל, שאמרו הגאונים שקבלה בידם רב מפי רב, שעולם הפוך היה. היינו שראה את שמואל יושב לפני תלמידו רבי יהודה. מה היה שם? אחד בנו של רבי יוסף, כן, חלה והתעלף והיה כבר בין החיים והמוות, ואחר כך הוא קם בתחייה. אז שאלו אותו, מה ראית? אז הוא אמר, ראיתי עניונים למטה ותחתונים למעלה. אז אומר התוספות, מי זה תחתונים למעלה? זה רבי יהודה, שהוא פחות, הוא התלמיד של שמואל. שם הוא היה הרב של שמואל, הוא היה מעליו. ולמה היה מעליו? בגלל שהוכיח אותו והוא לא שמע לו. אמר לו, האישה צועקת, תתייחס אליה. אמר לו, אני לא מתייחס אליה, יש מעלי עוד אחד שהוא צריך להתייחס, לא אני. אז בגלל הדבר הזה הוא ראה עולם הפוך. רואים מפה כמה חשוב, הרבה פעמים יוצא שהתלמיד עובר את הרב. היה רבי אברהם אנטיבי עליו השלום, היה מקובל גדול, ועלה ממצרים הרב ניסים נחום. הרב ניסים נחום היה עשיר גדול, וחזר בתשובה, היה שם במצרים, לא היה בסדר איתו שם, אז הוא עלה לארץ ישראל, עשה תשובה, היה עשיר גדול, היה שוחט 10 תרנגולות, 9 מחלק לעניים, ואחד בשבילו, והיה לובש שק, שק מתחת לחולצה שלו, לא על החולצה, על החולצה זה לא חוכמה, אלא להרגיש את הדקירות של השק, שעשוי מנוצה של עיזים, זה דוקר מאוד, היו רואים שזה קצת היה יוצא לו מהחולצה, מרגישים עליו, הוא ניסה להסתיר את זה, ואנשים ראו, היה לו מתחת לזה את ה... והוא ייסד את הקבלה פה בירושלים. כל הבתי כנסת או בתי מדרש שהיו לומדים קבלה, זה הוא ייסד את זה. יום אחד רבי אברהם אנטיבי חולם חלום שמראים לו איפה המחיצה שלו בגן עדן. הנה, אתה רואה? זה המחיצה שלך בגן עדן. אמר, ואיפה של התלמיד שלי רב ניסים נחום? אמרו, אתה לא יכול לראות. הוא עבר אותך, אתה לא יכול לראות. אתם רואים מפה שלפעמים התלמיד הוא עובר, עובר את הרב. יש רב שנשאר במקום אחד ולא מתקדם. והתלמיד, מתוך החריצות שלו והצעירות שלו, משיג עוד ועוד ועוד. לכן אדם לא יגיד, מה, אני יותר מהרב שלי? לא, אני אהיה פחות מהרב שלי. לא נכון. בעולם הבא זה לא טענה, אלא כמה שאדם יכול ללמוד, ילמד, עד רבה. גם הגמרא אומרת במסכת חגיגה, זכה צדיק, נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. קלקל רשע, נוטל חלקו וחלק חברו בגינו. אז שאלו המפרשים, מי זה החבר שלו? אתה אומר, הצדיק, אם הוא זכה, אז בעולם הבא הוא ייקח את החלק גן עדן שלו, וחלק גן עדן של חברו. מי זה חברו? מי? רובן, שמעון, לוי? אז המפרשים אומרים שאותו אדם שהוכיח אותו, אם אתה הולך לבן אדם, ומוכיח אותו, אומר לו, תשמע חביבי, למה אתה מתגלח בסכין? למה? זה אסור להתגלח בסכין. היה פעם רבי יהודה צדק עליו השלום, יצא לחוץ לארץ לאסוף כספים עבור הישיבה. אז הוא ראה אחד, עשיר אחד, הוא היה צריך להיכנס אצלו, שהוא היה מגלח בסכין. אז אמר לו, למה אתה מגלח בסכין? אמר, ככה, לא התייחס. אמר לו, אני לא רוצה כסף ממך. בבקשה, תיקח את הכסף, אני אלך אצל מישהו שהם לא מחלל שבת ולא מתגלח בסכין. פעם הוא ראה כתוב 7 24 כפול 7. אז הוא שאל את רבי ססון, סולמן ססון, זה היה באנגליה, מה זה? אז הוא ככה התבייש לענות לו, אבל זה האדם הזה שאנחנו מחכים לו בתור, הוא עובד גם בשבת. עובד בשבת? אנחנו יושבים, מחכים בתור, מי הוא בכלל? תחיל ככה. אז העשיר יצא, שמע צעקות, יצא. אז הוא שואל את ססון מזרעי, ססון, סולמן ססון. אומר לו, מה הבעיה? ואני מצטער להגיד לך, הוא לא רוצה לקחת ממך כסף. למה? אתה עובד בשבת. אז מה, ייקח ממך כסף, ידרבן אותך? לא. אז הוא ככה... איזה דקה אחת של מחשבה, אמר, ואם אני יפסיק, אני אעשה 6 כפול 24, אז הוא יקבל ממני? אומר, ייקח אפילו כפול. רק זה. נכנס אצלו, אמר לו, תשמע, אני מאוד מכבד ומעריך אותך. היו פה הרבה רבנים, אף אחד לא היה לי. כולם לקחו את הכסף והלכו. אתה אדם אמיתי. אדם אמיתי מגיע לו הכל, וכל פעם שצטרך, תגיד לי, אני נותן לך. אני אתן לך. זה אדם שהולך באמת, לא מפסיד אף פעם. אני לא מפסיד. אף על פי שנראה לו עכשיו שהוא הפסיד, אבל הוא לא הפסיד. יש מקומות אחרים, יש...
אז... אחד מעשר הוגי המלכות הרבי ישמעאל כהן גדול. ושאלו אותו, שעולה לשמיים, אמרו לו למה? הוא אמר אולי פעם אחד בא איזה מישהו לשאול אותך שאלה, ואתה אמרת רגע אני בא שנעליים וזה. זה הלכה קשה מאוד, רב אסור.
הרב מאיר מזוז, שבני ברק, כותב על זה בעריכות, אומר, זה איך אומרים, אוי לנו מיום הדין, אם על דבר כזה, למשל, לא, הוא יושן עכשיו, הרב יושן. הרב בנזו והרב השלום, ציווה את בני ביתו, אוי ואבוי לכם, מי שלא יעיר אותי, כשבא מישהו לשאול שאלה. בא מישהו לשאול שאלה, תעיר אותי מהשינה. אוי ואבוי, שלא יהיה מצב, אומר, צריך להיות רב שעונה על שאלות 24 שעות, 24 שעות לענות על שאלות, שמזכנו. אחר כך הגמרא מביאה שם במסכת חגיגה, גם כן דבר מעניין, שאל אחר את רבי מאיר, לאחר שיצא לתרבות רעה, רבי אלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה, אמר לי, מה ידכתיב? גם זה לעומת זה עשה האלוקים. אמר לו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, ברא כנגדו. ברא הרים, ברא גבעות. ברא ימים, ברא נהרות. אמר לו, רבי עקיבא רבך לא אמר כך. אמר לו, אתה טועה. פירשת לי פירוש יפה, אבל רבי עקיבא רבך לא אומר ככה. אלא ברא צדיקים, ברא רשעים. ברא גן עדן, ברא גיהנום. כל אחד יש לו שני חלקים, אחד בגן עדן, אחד בגיהנום. זכה צדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, איזה חברו שהוא הוכיח אותו, והוא לא קיבל. אמר לו, תשמע חביבי, אסור ללכת עם ככה מגולח, רואים עליך שהתגלחת, אסור. לא שם לב אליו, הוא יקח את החלק שלו בגן עדן, וייתן את החלק גיהנום של הצדיק, ייתן אותו לאותו רשע. ככה מובא בספרים הקדושים, שזה הכוונה. אז אנחנו רואים כמה מרוויחים מתוכחה, אלא שאנחנו צריכים לדעת באמת איך להוכיח. פרט בחיי הנישואים. חיי הנישואים, אדם צריך לדעת שיש עליו אחריות גדולה. היום, בצערנו הרב, יש הרבה גירושים. כשאני שומע את הסיבות, אני צוחק, לא יודע אם לצחוק או לבכות. ממש ככה, איזה סיבות שטותיות, על מה ולמה, בשביל הכבוד שלך, שטיפה נפגע, היא אמרה לך איזה מילה, גמרנו, מיד פותחים תיק, אין להם זמן אפילו לפתוח תיקים, מרוב העומס שיש. ולמה באמת? כי אדם לא חינכו אותו, לאחריות. אתה צריך לחנך את הילד שלך מקטנות לאחריות. אכלת? תנקה את הצלחת שלך. לך תשטוף אותה, תניח אותה איפה שנמצאים כל הכלים. הפיג'מה שלך, הנעליים שלך, איפה הם? שים אותם ליד המיטה, תהיה אחראי. דברים קטנים אני אומר, אבל הדברים הקטנים האלה בונים את הילד. זה מה שבונה את הילד. אז אחר כך הוא יודע נהיה אחראי, אחריות זה דבר נפלא, שילד שהוא אחראי, זה ברכה לבית, ילד שהוא אחראי. הגמרא אומרת, מעשה בעצם, היה מעשה עם חזון איש בבני ברק, נפל ילד לתוך בור צר. עכשיו אי אפשר להוריד בן אדם מבוגר, כן, עם הראש למטה להוציא אותו, כי הכתפיים מפריעות, הבור הוא צר, מה עושים? שאלו את החזון איש. אז החזון איש אמר, תביאו ילדה שהיא רזה, תקשרו את הרגליים שלה עם השמלה, ותורידו אותה עם הראש למטה, והיא כבר תתפוס את הילד, ואחר כך לסחוב את שתיהם מחוצה. ככה עשו והצליחו. וכאן הבן שואל, כבוד הרב, למה אמרת בת? אם היינו מביאים ילד, גם כן רזה, והיה עושה אותה פעולה, למה לא הסכמת? אומר, כתוב בגמרא. איפה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא בני ברק. כתוב, אבל לא בנושא הזה. וכן, הגמרא בסוף פרק ראשון של מסכת בבא בתרא, אומרת, בת תחילה, סימן יפה לבנים. אנחנו רגילים תמיד לפרש, אם יש בת תחילה, סימן שאחריה יבוא בנים. ואם אחריה באה עוד בת, אז מה אנחנו אומרים לו? או, זה סימן מובהק. סימן מובהק. ואם יבוא שלוש, אז מה עושה לו? בדיוק. סימנים, בנים יותר טובים מסימנים. בקיצור, אומר, לא, תסתכל מה הרשב"ם שם מפרש. הרשב"ם אומר, כותב שם, בת תחילה. כשהבת היא נולדת ראשונה, היא מטפלת באחים שלה, היא אמא קטנה. מה פירוש? יש לה אחריות. היא אחראית, היא לא סתם. אם הייתם מורידים ילד, הילד הוא לא אחראי. יכול להיות שהוא יצעק לו שם באמצע הדרך, והוא יעזוב אותו, ויקבל מכה ויותר גרוע. אבל בת, אתה נותן לה משימה, היא עושה את המשימה כמו שצריך. אתה הולך לחתונה, אתה רוצה לשמור על הילדים. אם יש לך בת תחילה, אשריך, היא תשמור על הילדים, תדע איך להתנהג, הכל. אבל אם יש לך בן תחילה, תבוא, תשמע, זה צועק, זה כואב לו, זה קיבל שתירה, זה רק תלונות. למה? הוא בכור, הוא מרגיש את עצמו ככה מלך, ונתנו לו את הרשות, אז הוא מחטיף להם מפה. אז זה הכוונה. בת תחילה, סימן יפה לבנים. למה? הבת היא אחראית. מה שאנחנו צריכים, חיי הנישואין, להיות אחראי. אני זוכר שפעם עצר לי אחד, היה נהג של פנטום, כן, הוא היה משהו גדול בצבא, והוא חזר בתשובה, ראה אותי עומד בתחנה, עצר, מה איפה אתה צריך? אמרתי לו, תעלה. אמרתי לו, איפה אתה נוסע? ואני נוסע לביקור חולים, אשתי ילדה בן, ואני צריך, עכשיו אני צריך ללמוד להיות יותר אבא ממה שהייתי. עד עכשיו הייתי אבא לשלושה ילדים, עכשיו אני אבא לארבעה ילדים, אז אני צריך לשנות את ההתנהגות שלי, יותר להיות אחראי. אז מאוד התפעלתי מהתשובה שלו. שאדם צריך להיות אחראי, ומקטנות, הוא בא זורק את החולצה שלו פה ואת הפיג'מה שלו פה, לא, אין דבר כזה. אתה לא יוצא מהבית עד שאתה מסדר את המיטה, מכין אותה לשינה של הלילה. ולא ברגע האחרון לרוץ אחרי הילד, בוא, יש המיניבוס שלך עומד לברוח, בוא מהר. לא ככה מובילים ילד לתלמוד תורה. יש שלושה זמנים של חינוך, שאם אדם יתפוס אותם, יצא לו ילדים טובים. חינוך, כשהילד שולח אותו לתלמוד תורה, שלח אותו ככה בשמחה, בטוב לבה, תגיד לו, אשריך, העולם עומד עליך. בקיצור, כשהוא חוזר מהתלמוד תורה, גם לקבל אותו יפה. אפילו אם האבא והאמא, עכשיו הוא באמצע הטלפון, כן? אז במחילה מכבודה של האישה שמעבר לקו, היא לא יותר חשובה מהבן שלי. אז אני אומר לו, סליחה רגע, הבן שלי הגיע. אומרת לו, אז מה אם במשלח הגיע? מה את מדברת? בן הגיע, צריך לקבל אותו יפה, אשריך, לתת לו נשיקה לילד. נו, מה למדתם היום? מה זה? תקדיש לו 5 דקות. זהו. קנית אותו. כל יום הוא יבוא אליך עם חידוש. אבא, היום למדנו ככה. אבא, חשוב הקשר הזה בין אבא לבן מאוד חשוב. והזמן השלישי שהוא טוב לחינוך זה כשהילד הולך לישון. כשהוא הולך לישון, שב לידו, תלטף אותו, תספר לו איזה סיפור על איזה צדיק. ייכנס לו בראש דברים טובים. לא תדבר איתו על המלחמה או על אלא דבר איתו דברים טובים, דברים שקטים, דברים מרגיעים. הילד ישן מתוך דברי תורה. אשרי מי שיושן מתוך דברי תורה. כשהוא יקום, יהיה לו יותר קל לקום. יש אנשים, לא יכולים לקום. אתה יודע למה? כי אתה חושב מחשבות לא טובות, אז מה אתה רוצה? שהגוף שלך נהיה יותר גשמי ממה שהיה. היה פעם רוחני, עכשיו נהיה גשמי. אז אתה רוצה להתעורר, תהיה רוחני. רכה רוחני, תלמד משנה אחת, לפני שאתה הולך ללמוד, לישון, משנה או הלכה אחת, או איזה מאמר חזל, משהו שיקדש אותך, ואז שחבת וערבה שנתך. אלו שלושת הזמנים שאם אדם שוקד עליהם, בעזרת השם הבנים שלו יצאו גדולי קודש. עם אחריות, צריך להיות אחריות. נגיד, לא, ילד קטן, מה, הוא ילחץ את הכלים? תן לו ללחוץ את הכלים. אתה תראה, הוא יעשה את זה בשמחה. אחר כך תחזור על זה עוד פעם, לא נורא. אבל אל תראה לו שהוא לא רחץ טוב. תראה לו שהוא בסדר. וזה באמת, זה הנקודה שרציתי להדגיש בשיעור הזה, את האחריות הגדולה שאדם יש לו בחיי הנישואין. מה זה ללכת להתגרש? מה פתאום? מה פתאום? צריך הרבה לחשוב לפני שעושים דברים כאלה. מה הוא חושב? שיש לו כבר בחורה שמתחתן איתה, היא מוכנה לו. אנשים בעלי מקצוע יפים, בעלי כסף, כן? 10-15 שנה אחרי גירושין רק זכו להתחתן, כבר נהיה זקן. אז זו האישה שנתת עימדי, ואשת נעורים, אשת נעורים אין כמוה בעולם. גמרא אומרת, מזבח מוריד דמעות על מי שמגרש אשתו ראשונה. אפילו המזבח, שרגעים משחות עליו, הוא רואה כל הזמן דם ואיברים וזה, בכל זאת, מתרגש. כשרואה שאדם מגרש אשתו ראשונה, מתרגש. אז הוא מוריד דמעות. אם הוא מוריד דמעות, אוי ואבוי. אז זה באמת מה שרצינו להגיד. נאמר כמה דברים מפרשת השבוע. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מי נתן לו עצה למול? ממרא. לכן הוא ישב באלוני ממרא, בעצי אלון של ממרא. הוא נתן לו, אבל באמת יש פה שאלה גדולה, מה? הוא צריך להגיד לך, אם הקדוש ברוך הוא אמר לך, שאם הוא לכם כל זכר, אתה צריך לשאול את ממרא? מה פתאום לשאול אותו? ככה שואל בעל זקנים, זקנים בעל התוספות. ככה הוא שואל. הוא עונה, אומר, אתה יודע מה? הוא לא נתן לו עצה אם למול או לא למול. חד ושלום. אם הקדוש ברוך הוא אמר שצריך למול, אז מלאים, לא שואלים אף אחד. אבל השאלה בפרסיה או בסתר. ניקח איזה 10 אנשים, נעשה ברית. למה? הוא פחד אברהם אבינו. אם הוא יעשה ברית בפרסיה, אנשים לא יתגיירו יותר. יגידו, מה, צריך בברית מילה לחתוך את הבשר? ברוך הבא כבוד הרב. לחתוך את הבשר? בשביל להיות יהודי, אני לא רוצה, אני אבטר. אז הוא יפסיד עכשיו אנשים. לכן הוא שאל אותו, מה אתה אומר? אמר לו, תעשה בפרסיה. ובאמת כתוב, בעצם היום הזה נימול אברהם. מה זה בעצם היום הזה? באמצע היום. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. איתה בחזל, אברהם אבינו יושב ליד פתח גיהנום, ואינו מניח להיכנס לכל מי שנימול. עירובין יותר. מי שנימול, לא נותן לו להיכנס. שואל רבי אברהם מרדכי מגור, האדמור מגור, בעל השפת אמת. שואל בספר שלו, איך זה שאתה, הרי יש 3 פתחים יש לגיהנום. ואם יש 3 פתחים, אז אם אתה תשב פה, המלאך הכניס את האדם מהחור הזה, אז מה עשינו בזה? איך אברהם אבינו יכול לשמור? הרי הוא יושב בפתח אחד, יש עוד 2 פתחים. אומר האדמור מגור, יש פתח אחד רק להיכנס, ושתי פתחים לצאת. אז לכן, אברהם אבינו איפה יושב? בפתח שנכנסים בו. שם הוא שומר שלא ייכנסו. אבל לצאת, יש עוד 2 פתחים לצאת, אדרבה, שיצאו. לא רוצה שייכנסו לגיהנום, שיצאו. עוד פירוש אחד, כתוב, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. אשר יאמר היום, בהר השם יראה. הרב חנוכת התורה מקשה קושיה. הוא אומר, הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, שעם ישראל נכנסו לארץ, אז כל הר וכל גבעה השמידו משם את העשיריות, את כל הפסלים שהיו להם. זאת אומרת, אם אתה רואה הר, תדע שעל ההר הזה עבדו עבודה זרה. ההר הזה הוא לא טוב לעשות עליו דברים טובים, דברים קדושים. אז אם ככה, אז איך הר המוריה? הרי הוא היה הר. אז איך, לא, יש מדרש שאומר שהר המוריה היה בקעה, והקדוש ברוך הוא הפך אותו להר. זה מה שכתוב. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. זה הר השם, כשבחו עשה אותו הר. אבל מקודם הוא היה בקעה. אם הוא היה בקעה, אז אין עליו עבודה זרה. הם לא עובדים בבקעה, הם עובדים רק על ההרים. לכן באמת, הר המוריה נבחר להיות המקום של בית המקדש. ברוך אדוני לעולם. אמן, אמן, שלום עליכם.
אז מי נמצא בגן?
אה?
מי נמצא?
מי שלא שמע את הברית. מי שלא שמע את הברית. שלום עליכם. שלום עליכם.
מים לא חמים? מים, מים קושרים. יש לכם מים? מים לא חמים.